אז אנחנו בהקדמת הרב המחבר. כרגע אנחנו עסוקים באחד היסודות הגדולים של לימוד המוסר. לימוד המוסר בדעת, בעומק ובחוכמה. אחד היסודות הגדולים שצריך להקדים אותם לפני לימוד מוסר, כדי שלימוד המוסר יעלה יפה. אנחנו עוסקים בסוגיה של, כמו שאנחנו רואים כאן, בסוגיה של הטבע המוסרי. אותו הטבע המוסרי שמופיע בנפשנו בלא לימוד, אותה תשתית מוסרית שמונחת בנפש האדם. בבחינת אלוקים עשה את האדם ישר, כן? הרמח"ל בוחר להציב את הסוגיה הזו, את ההערה הזאת בתחילת דבריו, בתחילת ספרו. והסברנו החשיבות בהעלאת הנושא הזה של המוסר הטבעי, יש לה שתי פנים. קודם כל, לדעת שיש בתוכנו מוסר טבעי, ומכיוון שיש בנו מוסר טבעי, לא דבר ריק הוא מקיים. כלומר, כאשר ניפגש עם המוסר התורני שלוקח אותנו ליעדים גדולים ועליונים, הרבה יותר מן המוסר הטבעי, נדע שלא דבר ריק הוא מאיתנו, אלא התחלות ויסודות המוסר כבר מונחים בנפש האדם, כן? וגם דרך הארץ הקודמת לתורה, דרך הארץ הזו היא בניין גדול ורב קומות, שלפי בעלי מוסר מסוימים, כן, מספריהם, הדרך הארץ שקודמת לתורה יכולה להגיע לגבהים עצומים, עד כדי אפילו האמונה בשם יתברך, מכוח של דרך ארץ בלבד. כך רוצה להגיד רבי ירוחם ממיר, כן, קדם לו, רבי שמחה זיסל, רבו של רבי ירוחם, הסבא מקלם, שהוא טוען שאברהם אבינו הגיע לאמונה בשם יתברך, מכוח דרך ארץ, כן? עוד הרבה לפני שנגלה לו השם יתברך ואמר לו, לך לך. כן? יתרה מזאת, רבי ירוחם אומר בשם רבו, שאותו ניסיון של אברהם באור כסדים, שזרקו אותו לאור כסדים, כן? בגלל שהוא מעין לוותר על אמונת הייחוד שלו, כל זה היה לפני הגילוי אלוקי אליו. כן? זאת אומרת, גם מסירות נפש על אמונה בשם יתברך, אצל אברהם אבינו היה מכוח של דרך ארץ. כוח של דרך ארץ, עד כדי כך. אנחנו רואים שדרך ארץ זה בניין רב קומות. בכל אופן, אומר לנו כאן המחבר, בראשית ספרו, אני אמנם בספר הזה בא ללמד מוסר אלוקי. כל מידה ומידה שתוצג פה, היא תוצג בכל תפארתה התורנית, בבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום. כלומר, אנחנו הולכים פה להיפגש עם איכויות מאוד גבוהות של מידות. מאוד מאוד גבוהות. כל מידה ומידה שאנחנו רק קוראים כבר בפתיחת ביאור המידה, אנחנו כבר נפגשים עם השגב העצום שלה, שלא לדבר על הפרטיה של המידה. אין? אנחנו נכנסים לפתחה של מידת הזהירות, כבר אנחנו פוגשים את המילים המאוד תובעניות של הזהירות שיתבונן ויפקח על כל דרכיו. כבר אנחנו פוגשים בראשית המידה איזושהי קריאת כיוון מאוד מפליגה ועליונה, שיתבונן, פוגח על כל דרכיו, לראות אם טובים, אם לא, וכו', וכו', אם משמוש, אנחנו, כן, איזה מין אווירה של יחידה מיוחדת כזו, שפועלת מעבר לקווים, איזו יחידה כזו מאוד מאוד אידיאליסטית ואליטיסטית. איזה מוסר עליון, שלא לדבר על מידת הזריזות. מידת הזריזות, רק נכנסים בשעריה, כבר פוגשים שהם כל מיני כיוונים וקריאות כיוון, כן, שהפסגה הכי נמוכה שם זה 5,888 של האברסט, כן? הפסגה הכי נמוכה. נו, אז מה עוד יותר מזה? שאנחנו מגיעים כבר למידת הפרישות, שם בכלל, האוויר מאוד דליל, בקושי אפשר לנשום שם. זה בכלל משהו שלא לדבר מעבר לזה, מה נאמר לחסידות. ודאי שכל הספר הוא בהחלט מכוון לפסגות הגבוהות של המוסר. לכן אומר לנו רמח"ל, כדי להכין אתכם למסע הגדול, דו לכם, יש לכם את התשתית. או כלשונו במקום אחר, כן? התחלות ויסודות. ואף על פי שכבר קבועים בלב כל האדם הישר, התחלותיו ויסודותיו. התחלות ויסודות יש. וצריך להבין שהתחלה ויסוד זה דבר מאוד מאוד רציני, כן? יש את היסוד ויש את ההתחלה, כן? יסוד זה משהו יותר תחתיתי, תת-קרקעי, והתחלה זה כבר הופעה, כן? אז הוא חל לקרוא בשם השם. יש פה תחילה של קריאה, כלומר המוסר הטבעי. המוסר הטבעי, אם כן, הוא מושתת על שני יסודות, על יסוד והתחלה. יסוד, יסוד בא לימות, היסוד מדבר על איזשהו קביעות עמוקה של המוסר בנפש האדם, אבל לא רק בכוח הזה, זה נקרא יסוד, אלא יש גם בפועל, שזה התחלות, כן? זאת אומרת, אדם יכול לחוש בתוך נפשו, כן? כבר את ההתחלות של המוסר. המוסר הטבעי מנצנץ בתוכו, הוא פעיל בתוכו, מקשקש בתוכו כזוג, כמו איזה פעמון, כן? והוא זה שגורם לרוב, רוב פעולותיהם של בני אדם מהלך היום, כל אחד לפי מדרגת דרך הירד שלו. אם כן, אומר לנו רמח"ל, דו לכם, המסע שאנחנו הולכים אליו, לפסגות הגבוהות הגבוהות של המוסר, כולו מתבסס על הקומות התחתונות של המוסר, כן? שגם הוא בניין רב קומות דרך הארץ, כן? על זה זה מתבסס. ואלמלא לא היה את היסודות הקודמים, אלמלא הבניין האדיר הזה לא היה בנוי, כן? אלמלא לא היה לנו אותה, איך אומרים, את ה-20 קומות בקרקע, כן? דיברתי עם מהנדס בניין, הוא אמר לי, אם רוצים לבנות בית גבוה למעלה, צריך שיהיה לו יותר קומות למטה, כן? אז צריך, אני יודע, 5 קומות למטה, 6 קומות מתחת לקרקע, כדי לבנות 20 קומות מעל הקרקע. אז כדי לבנות 20 קומות מעל הקרקע, כן, כדי לבנות 20 קומות של מוסר אלוקי, אז צריך כמה קומות בכל אופן מתחת לקרקע. כן, זה המוסר הטבעי. זה הפן, או זה הערה, כן, החיובית, כן, שבהודעת מציאות המוסר הטבעי שבנפשי אדם. יחד עם זה אמרנו שיש בידיעה הזו של המוסר הטבעי עוד פן, והוא פן שבא להזהיר אותנו דווקא. מציאות המוסר הטבעי יש בה גם סכנה. לא מצד עצמה, כי מצד עצמו של המוסר הטבעי ראינו שיש בו אך ורק יתרון, אבל מצד הרגשת האדם, מצד הטעות האנושית, מצד האופן שהאדם קולט את מציאות דרך הארץ שבתוכו, מצד הבחירה החופשית של האדם יכולה לבוא ולהתגלגל טעות קשה דווקא מהמציאות של המוסר הטבעי. זה מה שבחר להדגיש לנו פה הרמח"ל, אגב, הפן הראשון שעליו דיברתי, הפן החיובי, הוא מתבאר, כן? הוא מתבאר ונידון בהרחבה במוסר אביך אצל הרב קוק, כן? כל הפרקים הראשונים, הפרק הראשון, ודאי וודאי, יש שם אמירות מפורשות, כן? של הרב קוק, שמתייחסות לדברי הרמח"ל פה בהקדמה. אז שם הוא ממש מדבר על זה. אז מה שחיסר פה הרמח"ל, או לא ידגיש אותו מספיק, זה קיים פה בדברי הרמח"ל הפן הראשון, אבל לא מודגש מספיק. הרב העריך שם במוסר אביך. כן, הפן שפה מודגש יותר בדברי הרמח"ל, מעניין, זה דווקא הפן של הדרך ארץ, כן, שהוא יכול דווקא לגרום לטעות בהכרת בני אדם. ומהי הטעות שיכולה להתגלגל? דיברנו על זה פעם שעברה. אמרנו שההרגשה העירה, ההרגשה החזקה של המוסר הטבעי בנפש האדם, נותן, נוסח אשליה, או נוסח תחושה של אשליה וביטחון, כן, שגורמת לאדם לחשוב שדי לו במוסר הטבעי. מספיק לו במוסר הטבעי. המוסר הטבעי, כפי שציירנו אותו, כבניין רב קומות, כן, יסודות והתחלות, כך אמרנו. המוסר הטבעי, כפי שציירנו אותו, הוא מוסר שנוסח באדם, אצל האדם הבריא, המוסרי, כן, בעל המצפון, בעל מוסר הכליות, זה נוסח בהרגשה שאפשר להסתדר עם מוסר טבעי בלבד. עם מוסר טבעי בלבד. מעניין שהרבה פעמים האדם מחפש את המוסר האלוקי של התורה דווקא אחרי שהמוסר הטבעי הולך ונשחט בו. הוא מרגיש שאין מה שינהג אותו בחיים. כן? אז הוא מרגיש את המצוקה האדירה, ומתוך המצוקה הזו הוא בא לחפש את המוסר של התורה. אבל מי שבאמת ניזון מדרך ארץ, דרך ארץ טובה, סבירה, עמוקה, מחודדת מאוד, הרבה פעמים קשה לשכנע אותו שכדאי לו גם לעלות כיתה למוסר האלוקי. מה אני צריך את זה? אני מרגיש בסדר, טוב לי, אני לא שונא איש, אני אפילו אוהב בני אדם. אתה יודע מה? אפילו אני מאמין באל עליון. אני מאמין בכוח עליון, אני מאמין אפילו בהשגחה. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מטריף אותי לחם, שהוא מוציא את השמש בבוקר, שהוא משקיע את החומה, את החמה בסופו של יום, שהוא מציג כחובים בלילה. זה דרך ארץ, שימו לב, זה דרך ארץ, צריך להבין. יש הרבה אנשים שיש להם אמונה פשוטה בכוח עליון. והם מאמינים שהקדוש ברוך הוא נוכח בחייהם וניצב על ימינם. אבל מכאן ועד מצווה, לא, זהו. כל מה שמחייב אותי דרך ארץ, כל עסקת החבילה של הדרך ארץ, אני מקבל, מקבל בכיף, תענוג, אני אפילו מוכן לקדש. אני מוכן אפילו על גבול המעשים הדתיים כביכול. וזו הבעיה. זאת אומרת, מצד אחד, זו הברכה וזו הבעיה. זו ברכה מצד עצמה, כמו שאמרנו בפן הראשון, כן? אם עלה מגע ידי האדם שמטעות אותו לחשוב שזה חזות הכל. אבל ברגע שאדם חווה את החוויה המוסרית הנפשית, פה יכולה להיות טעות. כי פה נכנס הבחירה החופשית. ופה כבר נכנס עטיית היצר. שידו של היצר בדבר, לבוא ולומר לאדם, יש לך מספיק. איך אמר עשיו? יש לי רב. יהיה לך אשר לך, אל תיתן לי יעקב. יעקב רוצה לתת לו, כדי להשפיע עליו השפעה של קדושה. מה אומר עשיו? יש לי רב. הטבע נותן לי את הכל. אני איש ציד, איש שדה, אני מקבל את הכל מן הטבע. אל תיתן לי משהו מעולמך. עולם האיש התם, יושב האוהלים. אל תביא לי מעולמך, לא צריך. יש לי רב. כך אומר לו. זו בחינת עשיו. אם כן, יכול להיות אדם שניזון מצמחי השדה. יכול להיות אדם שניזון מחיות השדה. יכול להיות אדם שניזון המוסר הטבעי שלו. מהחיות הטבעית המוסרית, וכאשר מציעים לו משהו שהוא מעבר, הוא אומר, ממש כמשפטו של עשיו, יש לי רב, יהיה לך אשר לך אחי. עזוב. האחווה בינינו לא ממשיכה לחילופי תרבויות. יש לי מספיק. אני איש ציד, איש שדה. כן. מה רוצה להגיד? כן. יש לו רב, אבל אין לו קול. מה שאתה שואל לגבי דברי עשיו, כן? אגב, יעקב, כשעשיו רוצה לתת לו, אז מה יעקב אומר? יש לי קול. ועשיו אומר, יש לי רב. עשיו אומר, יש לי רב, הוא מדבר על בחינת הריבוי. הוא ניזון מעולם הטבע. בעולם הטבע אנחנו פוגשים את הריבוי. יש לי קול, זה נקודת האחדות. שבתוך הטבע יש נקודה פנים, פנים, פנימית, שזה המוסר האלוקי. וזה הופך את הרב לקול. כשאדם נמצא בתוך יש לי רב, יש לו הרבה, אבל לאן כל זה הולך? זה מה שאמרנו, עולם הטבע הוא עולם מאוד נחמד, אבל הוא עיוור, אין לו מגמה. הוא פשוט קלו בתוך חוקים. זה נקרא יש לי רב. יש לי קול שאתה מצליח להכניס לתוך עולם הטבע את הנקודה התכליתית, את המגמה. זה נקרא יש לי קול. כן? זה הבדלי הגישות בין עשיו ויעקב. בין איש שתיים יושב אוהלים, שהוא יושב באותה נקודה מצומצמת כביכול, שזה האוהל, כן? לעומת עשיו, שהוא מסתובב במרחבים, הוא נוסע עם המכונית, מקצה ארץ לקצה ארץ בכל יום, הוא מסתובב בכל הארץ, כן? לעומת מי שיושב פה מתחת לקורת הגג הזו, הוא לא זז במקום, כל מה שהוא מכיר זה תיבת נוח הזו, הוא לא יודע מה קורה בחוץ, הוא רק יוצא לקיוסק, נדמה שהוא כבר עבר לכוכב אחר, הוא לא נמצא באותה גלקסיה בכלל, כן? נו, למי יש יתרון? שאלה גדולה, למי יש יתרון? זו באמת שאלה. אבל מי שיושב בנקודה הזו, זה נקרא השרי יושבי ביתך, עוד יהללוך הסלע. כלומר, מי שיושב בביתו של הקדוש ברוך הוא, יהיה לו גם בחינת העוד. מה זה עוד? זה התוספת. כן? זאת אומרת, כאשר הוא יצא לעולם הזה, הוא ידע לסמן כל מפגש בעולם הזה, הוא ידע לסמן אותו, כן? בסימון התכליתי. וכל דרכיך דעהו. אז זה ההבדל בין רב לכל. כן. המוסר הטבעי, תחשוב על זה, אני אתן משל. המשל הזה יספיק לנו לתת, אף שהוא לא משל מפותח מספיק, הוא לא מדויק במאת אחוזים, אבל הוא יספיק לנו למצב שבו אנחנו נמצאים. כן? המשל אומר כך, המוסר הטבעי הוא ממש כמו גרעין, כמו גרעין של עץ גדול. כן? נגיד שזה עץ פרי, כן? שהוא חי 1,000 שנה. והוא אמור לתת, אני יודע כמה מטש, איזה קרוב, כמה, 1,000 יבולים. כל שנה נותן יבול, 1,000 יבולים, נכון? 1,000 פעמים הוא צריך לתת פירות. כל הפירות כולם, כל היבולים כולם גנוזים בתוך הגרעין. גנוזים בתוך הגרעין. עכשיו, הגרעין הזה, אתה יכול לאכול אותו אגב. הגרעין הזה כבר במצבו הראשוני, אפשר לעשות בו שימושים מסוימים. למה דווקא? לזריעה. אפשר לעשות בו שימושים, אפשר לאכול אותו, אפשר לבשל אותו. אפשר לשים אותו כתבלין על איזה מאכל. אפשר לאכול אותו בפני עצמו. אבל איזה אדם טיפש יאכל אותו בפני עצמו? כל אחד יעדיף לעשות מה? לשים אותו בתוך הקרקע, להשקוט אותו, שאילן, שייתן יבולים, נכון? אותו דבר. המוסר הטבעי הוא גרעין. הוא גרעין שאפשר להשתמש בו, וצריך להשתמש בו. אבל חייבים לגלות, כן, את הכוחות העצורים בו. על ידי השקיה. מה זה ההשקיה הזו? המבט התורני על דרך ארץ. אתה לוקח את השתיל הרך שנקרא, או את הזרע הרך שנקרא מידת הרחמים, או את מידת הזהירות, כן? שיש לך אותה כבר באופן טבעי, אלא שאתה משתמש בה היום למטרות מאוד מאוד מסוימות, מאוד חלקיות, מאוד שטחיות, מאוד פונקציונליות, קיומיות, מוסריות, מקומיות. ועכשיו אתה מאיר אותו באור של תורה, ואתה מגלה שמידת הזהירות היא לא נוגעת רק ליחסיך עם השכן. זה נוגע בעצם למרחבים הרבה יותר גדולים. אתה מבין? לך אל נמלה הצל. ראה דרכיה וחכם. כלומר, אם אתה לחלוטין הצל, קודם כל תקלוט את מידת הזריזות שבטבע. מי מלמד אותך את זה? הנמלה. אחרי שתלך אליה הצלן, ובכלל תעורר את מידת הזריזות הטבעית שבך, מה תעשה? וחכם. מה זה וחכם? כלומר, אחרי שיש בך את הטבע, עכשיו לך לבית המדרש ותלמד זריזות של תורה. אבל עכשיו יש על מה שזה יחול. עכשיו מה שתלמד בבית המדרש, יש לו הד פנימי מתוך הנפש. שזה הזריזות הטבעית. הזריזות הטבעית עכשיו היא הולכת לקראת, היא פונה אל התורה, אל מול פני המנורה. כן? יאירו שבעת הנרות. כלומר, הכוחות הטבעיים הם מאירים אל מול פני, כן? האור השכלי, וכך המידות מתפתחות. מה? ודאי שלא, אבל יש מצבים שאדם הוא עצל. אז לפחות שילך להתרשם, כן, ממה שנעשה בטבע. וזה יעורר אותו. אה, עם הנמלה הקטנטונית הזו, אין לה כוח בכלל. כזו, תראה איך היא עובדת, כמו משוגעת. כל הזמן, כל הזמן עובדת. ואני, כן, אין לה מושל ולא קצין ולא שוטר. ואני, כן, קל וחומר. הוא נושא קל וחומר בעצמו. מתוך הקל וחומר הזה, כן, אז מתעורר איזה עומר פנימי של זריזות, כן, שבעצם הוא קיים תמיד. קיים תמיד, אלא שמאיזשהו סיבה הוא דאח. כן? מה? כל אחד יש את זה. אלא מה? כאן אומר באמת, יש מצבים, לצערנו, יש מצבים שדרך הארץ, כן, או הגרעין, הגרעין הפנימי, כוסה בכל כך הרבה ערימות, כל כך הרבה ערימות של קלקולים, שהגרעין הזה הוא נמצא עמוק עמוק מתחת לפני אדמה. וצריך טיפול מיוחד כדי לעורר אותו. כן? ולפעמים יש אפילו מצב של סיירוס דרך ארץ. יש מצב שדרך ארץ פשוט מסתרס, כן? פשוט איננו. פשוט נעלם. השורש הזה היה פעם, הגרעין היה פעם, אבל הוא נעלם. כן? אין יותר התחלות. יש יסודות, יש יסוד, כלומר, ההתחלה נגמרה, כלומר, כן? ההתחלה, אותה הופעה של המוסר, כן? נקצצה, נשאר יסוד, אבל היסוד הוא מאוד מאוד גנוז, מאוד הרפילי, כן? מאוד גנוז והרפילי, וקשה לעורר אותו. קשה לעורר אותו. זה כמו מטוע שנוסע עם מנוע אחד. כן? מנוע אחד הלך לו. עכשיו נוסע עם מנוע אחד. נשאר לו מידות אחרות. והיה המחניה נשאר לפליטה. זאת אומרת, נשאר לו מידות אחרות, אבל מידה מסוימת היא בלא התחלה. לפעמים אפילו נשחת היסוד. היסוד, כן? היסוד שהוא בעצמו כבר האצלה מן הנשמה. יש נשמה, יש יסוד ויש התחלה. נשמה זה אוצר הכוחות כולם. יסוד זה הופעה ראשונה, התחלה זה הופעה שנייה. יש מצבים שההתחלה נגמרת, יש מצבים שהיסוד נגמר, ואז המידות חוזרות למקורם בנשמה. אין להם הופעה בעולם הזה. ואז אדם מסתובב בלא מידות, או בלא מידה מסוימת, עד כדי כך. כל מיני מצבים יכולים להיות. בדרך כלל, זה מה שהוא אומר כאן, רוב בני האדם לא במצב הזה. רוב בני האדם, ברוך השם, נשאר להם מנוע אחד לפחות. גם אם מידה מסוימת היא חלשה אצלך, במובן של דרך ארץ, יש לך מידה אחרת, כן, שהיא יותר חזקה. ובאמצעות המידה החזקה, אתה מתחיל לשקם את המערכת כולה. וכיוון שהמידות שייכות זו לזו, ויש קשר, הנפש היא אחת, אז מידה אחת שהיא חזקה, היא מחזקת את החלשה. יש יחסי גומלין בין המידות. אתה מבין? זה לא לומדים פה. זה לומדים פה. זה אצל פסיכיאטר לומדים. מי שאין לו את זה, זה בעיה רצינית. לא, זה לא נכון. כך אומר הרמב״ם, כן? אני חושב שזה אסמך דברי הגמרא, שכל מי שאין לו דרך ארץ, אין מכניסים אותו לבית המדרש. אלא מושיבים אותו בחוץ, ומלמדים אותו כמה פרקים של דרך ארץ, ומכניסים אותו. מה זה מושיבים אותו בחוץ? לך לנמלה הצל, העולם החיצוני הטבעי. כן? מושיבים אותו בחוץ, פירוש דבר, בוא ותראה איך העולם מתנהל על פי דרך ארץ. כן? מלפינו. מבהמות ארץ ומאוף השמיים יחכמנו. לך תראה את הבהמות, לך תראה את העופות, כן? לך תראה את שיטת החיזור בין בעלי חיים, תלמד איך, כן? להיות אגון, כן? לך תראה איך מתייחסים, לך תראה את חיי השימפנזים, כן? איך תראה קצת, נו, מה לעשות? מה לעשות? צריך ללמוד מהשימפנזים. מה לעשות? צרינו היום, כדי לדעת מה זה יחסי איש ואישה, מה זה יחסי משפחה, צריך ללמוד מהשימפנזים. מה לעשות? כן? לא, אני לא אומר, יש מי ללמוד, ברוך השם, ברוך השם. אבל שאתה מסתכל על קהילת השימפנזים, כן? על הטיפוס המפותח הזה, כן? אתה אומר לעצמך, ריבון העולמים, הלוואי עלינו. מה זה? איזה יחסי ראות בזוגיות, ממש, איזה יחסי ראות, איזה יחס לילדים. מה זה? יש שמה, יש שמה, את כל הקרבות שאתה רוצה, יש אח, יש אחות, יש אבא ואמא, יש דוד, יש בן דוד, יש הכל. יש אומנה, יש אימוץ, יש הכל. שמה. זה מדהים. אתה מסתכל, שחקרו את זה, אתה מסתכל, אתה רואה ממש אחד לאחד. לא יומן, איזה מערכות יחסים חברתיות, אתה מסתכל, אתה משתונן, אתה אומר, אוי לי, איזה בושה, אתה יושב מול המסך, אתה מסתכל על שימפנז הזה, כן, צורה לו, ואתה אומר, בוא נה, יותר מני. הוא פשוט יותר מני. אתה ראית פעם איך מצילים איזה גור של שימפנז מפה של תנין? מישהו ראה את ה... את הזה, מפה של תנין, תנין תפס אותו, את הגור של השימפנז. מה זה, כל קהילת השימפנז שהם על, על גדות הנהר. התחילו לשבת, לחלץ אותו, בסוף הוציאו אותה עם ראש מדולדל כזה, בקושי נשאר חי. אבל חילצו אותו משם, פדיון שבויים, איזה שאלה. פדיון שבויים. מה זאת אומרת? קיצור, זה סיפור. מה שאפשר ללמוד מהטבע זה לא יומן, לא יומן מה שאפשר ללמוד מהטבע. לפעמים לבושתנו, אין ברירה, צריך לפתוח נשיונל גיאוגרפיק, פשוט, לעשות חבילה ולצפות לצפות משהו, כן. צערנו אי אפשר להשיג את הערוץ הזה לבד, אם אי אפשר להשיג אותו, לבד, אי אפשר לחשוב על זה. אבל היום זה בא עם חבילה של עוד כמה בלגנים שם. אבל הרבה אפשר ללמוד. הרבה אפשר ללמוד. זה נקרא מושלים אותו בחוץ, כן? בחוץ, זה ללמוד את עולם הערכי המוסרי, כן? בעולם החיצוני. ואחרי הם מכניסים אותו לפנים. למוסר האלוקי. לפנים זה מציין את המוסר האלוקי, יותר פנימי, שהוא לוקח אותך למקומות אחרים לגמרי, מושיב אותך במחיצת המלך ממש, כן? אבל עד שאתה לא בא עם מוסר הטבעי, אין לך מה להיכנס לפני ולפנים, כי אז אתה מחלל את הקודש, כן? אתה זר שבא אל הקודש, מה?
לא טבע אנושי, הטבע
הטבעי
הוא לא טבע
אנושי.
זאת אומרת,
אתה מסתכל על חברת השימפנזים, אתה מסתכל על חברות בחוץ. התקלקלנו, התקלקלנו. יש קלקולים, כן. ודאי. יש קלקולים. יש מה ללמוד, יש קלקולים.
לא שבחוץ הכל בסדר.
לא, חס ושלום, עדיין שלא. בכלל, כל המוסר שיש בטבע, אגב, כן, כל המוסר שקיים בטבע, בסופו של דבר הוא משמש לאדם, כדי שהאדם יבוא לתפקידו. כדי שהאדם יבוא לתפקידו. כן, כדי לעורר את האדם. זה אחת הסיבות החזקות שהקדוש ברוך הוא יטביע את המוסר הטבעי בכל פינה ופינה. כשאדם יתבונן, איפה שאתה לא מסתכל, אתה רואה מוסר, מלא מוסר, טוב? כדי שתחזור לתפקידך, זה הערות לאדם. כן. כן, בהחלט יכול להיות, כן. ברמה מסוימת. מה זה?
יש כאן כאילו גנישה למוסר האלוקי.
כן.
נכון.
נכון.
אז כאילו יש כאן גנישה?
נכון. זה מה ששואלים פה, עומד במסך. הנה, כיוונת לשאלתו של אייל. הוא שואל אותנו ככה. אז בדיוק יש שאלה שהוא שואל פה. מה הסיבה שאנשים, גם המכונים מסורתיים, עם אמונה, לא ממשיכים הלאה למצוות התורה? ומסתפקים בפירורי המסורת שלו. שואל כאן. כן, זו השאלה באמת. למיתו של דבר, התשובה היא, זו באמת שאלה טובה. למיתו של דבר, אני משוכנע, שגם אותם אנשים, היה לי שיחה עם איזה מישהו לפני כמה ימים. טוב, שישהו גם אותם מרשה לי להגיד את זה. זה דווקא היה אחי. אח שלי. סיפרתי לכם על הפעם. נוהג להזכיר אותו מפעם לפעם, כי הוא אחד הדמויות שאנחנו מלווים זה את זה במהלך השנים, בשיחות שלנו. וזו אחת השאלות שעלתה. למה, השאלה הזו עלתה בינינו? כי אח שלי הוא, כן, יכול להיות שאפילו שומע אותנו, כן. לאחרונה הסתבר לי שאפילו שומע את השיחות. כתב איזה מכתב לאינטרנט, וקיבלתי פתאום איזה מכתב באינטרנט, פעם ראשונה שהוא אומר לי, אני רואה בזה. יכול להיות שהוא שומע אותנו, בסדר. אני אמרתי לו כבר שאני מרבה להזכיר אותו, וזה טוב, הוא מאוד שמח על זה, אמר שזה נחמד מאוד, שככה לוקחים חשבון גם את מה שהוא מרגיש, וזה, בסדר גמור, 100%, למה לא? אז אחי, הוא אדם מאוד מוסרי. מאוד מוסרי. מאוד מאוד מוסרי. רק הוא אומר לי, תראה, הוא שמע את השיחות, וזה אומר לי, אני רוצה להגיד לך, הקשבתי לשיחות, הקשבתי לשיעור שלך, ולא הרגשתי שום התנגדות. לא רק שלא הרגשתי התנגדות, כי הרגשתי שרוב הנושאים שאתה מדבר עליהם, זה נושאים שאני עוסק בהם ביום-יום. ממש דיברת על דברים שהם פשוט שייכים לעולם המושגים שלי, להתלבטויות שלי, לרגשות שלי. וברוך השם, לא שמעתי שם שום שם השם, שום דבר שאיים עליי, שום סמכות עליונה. ותאמין לי שאם אני הייתי מרגיש שיש בזה ניסיון לקפות משהו, או להוביל אותי לאיזשהו עבדות, למשהו עליון, הייתי עוזב את הכל מיין. אז הוא אומר לי, תדע לך, אם אני שמעתי שיחה כזו מתחלתה ועד סופה, יש פוטנציאל עצום של החזרה ותשובה בשיחות האלו. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת, ולמה אתה לא? כי אני לא אוכל לבוא מזה לאמונה בשם. זאת אומרת, את הלינקג', את הקשר בין המוסר הטבעי, למרות שהוא נמצא אצלו במדרגה מאוד מאוד גבוהה, אני רק אומר לכם, אני חושב שמפאת, באמת, כן, אני חושב צניותו, לא בטוח שהוא רוצה לספר את הדברים האלו. אבל אם נספר לכם מה שבחוץ כזה עושה, המותק הזה, אתם פשוט תשתממו, תרגישו אולי אפילו חולשת דעת, מה שבחור עושה, כביכול בלי אמונה. אז אמרתי לו, אז הוא אומר לי, אבל אני, כן, לא אבוא מזה לאמונה. אמרתי לו, למה? אני לא יכול לסבול שיש מישהו שמפקד עליי. אני צריך שהכל יבוא מתוכי. את הכל אני רוצה למצוא בתוכי. וברוך השם, אני מצא בתוכי. לא ברוך השם, אבל אני מוצא בתוכי הרבה. מוצא בתוכי הרבה. אני לא זקוק לצו עליון להתתה. כן? אני מוצא בתוכי, ככל שאני מפשפש יותר ויותר בתוכי, אני עוקב אחרי רגשות, הרגשות מוסריות, מפתח אותן בדרכי כל מיני קאוצ'ינג, כל מיני דרכי אימון, אימון. כן? רגילות, פשוטות. אני רואה שאני יותר ויותר צומח, ולא דומה השנה הקודמת לשנה הזו. כל זמן אני מגלה בי כוחות התנדבות, כוחות של חסד ועשייה, למען הכלל, למען הציבור. אני בכלל לא במרכז, לעזור לאנשים. הוא אומר את הדברים, ואני יודע שהדברים הם אמיתיים. אני יודע מה הוא עושה. אז, אז למה לא? אז הוא אומר, הפחד מפני סמכות. אמרתי לו, אח מתוק, אני רוצה להגיד לך משהו. תנסה לחשוב למה אתה מפחד מסמכות כל כך. ואז התגלגלנו 30 שנה אחרונית. לתקופות שאני והוא גדלנו בקיבוץ. כבנים למשפחה מרוקאית. זוג צעיר. סיפרתי לכם אולי פעם, בקיבוץ אשכנזי. אבא שלי ואמא שלי צריכים להיאבק על מקומם בתוך החברה. ובעת ובעונה אחת להתמודד גם על הזוגיות שלהם וגם עם גידול ילדים. אני הייתי הבכור. הוא בא אחריי. אני זוכר את השנים האלו. אני זוכר את ההתנסות שלנו בתקופות ההתבגרות. איזה קשיים עצומים. איזה קשיים עצומים שהיה מול הממסד, מול אנשים סמכותיים, שהיינו תחתיהם. אמרתי לו, אתה זוכר את השנים האלו שהסמכות עשתה לנו את המוות? אתה זוכר את מרד הנאורים שלנו ואת סגנון המרד שלי ושלך? אתה זוכר את סגנון המרד שלך? איך ביטאת את פריקת העול של הסמכות? ואיך אני ביטאתי אותו? היה הבדל בין שנינו. הוא ביטא את המרד באופן של זרק את הכל מעליו ונשאר בו אש המרד עד היום הזה. אצלו סמכות סכנת נפשות. אין להאמין בממסד. כל מי ששולט בך לא דווקא רוצה את טובתך. אתה צריך לסמוך על עצמך. בעקבות הכל הקורא הזה הוא עזב את הארץ. 27 שנה. הלך לארצות הברית. במקום שאיש לא מכיר אותו. הלך ובנה את הקריירה בעשר אצבעות. בעצמאות מוחלטת. מתוך הידיעה והביטחון הגמור שאת הכל הוא עושה. היה חשוב למאוד המהלך הזה. 27 שנה. אחרי 23 שנה, החליט לבוא לארץ. אחרי שהוא סגר מעגל כביכול שם. וחזר לו באמת הדימוי של כל יכול, של אדם שבונה את עצמו בכוחות עצמו, מבלי שולטים עליו בחוץ, הוא החליט לבוא למקום ששם היכו אותו. הוא הגיע לקיבוץ. הוא היה פה שנה בארץ. דווקא לקיבוץ. לסגור את המעגל דווקא במקום הזה. ושם הוא חווה חוויה טראומטית נוספת, שלא קיבלו אותו בסוף השנה. בסוף השנה לא קיבלו אותו. אספת חברים, 117 נגד, 97 בעד. 117 נגד, 97 בעד. כשהוא הגיע לקיבוץ, הוא הגיע כאדם עצמאי, בעל כוחות כבירים, שיודע את ערכו, רכש לו כוחות, יכולות, ידע עצום מבחינה כלכלית, מבחינת, כן, שוק חופשי, חידושים עצומים, מקוריות אין קץ, פוריות בלתי רגילה, עם השראה אינסופית, רק לעשות ולהטיב לקיבוץ. לא יכלו לקבל יותר. העצמאות היתרה התנגשה עם בעלי הסמכות, כאילו הוא נחלץ מהם. ועוד פעם, שמו לב את זה. הוא חווה את אותה חוויה בכיוון אחר. חזר לחוץ לארץ. שוב. לא דבר פשוט. אמרתי לו, אתה מפחד להמשיך את המהלך מתוק שלי. אתה מפחד להמשיך את המהלך להכיר את הסמכות. כי חווית את המושג סמכות בצורה קשה ביותר. תחשוב על זה. זה אומר לי, איזה איש מתוק. הוא אומר לי, דברים מעניינים. אני אחשוב על זה. טוב, אמרתי לו, האורחים הגיעו לשבת, אני נאלץ לקצר. אני נאלץ לקצר. אז הוא אומר לי, טוב, זה הבעיה איתם, שהפעם אנחנו לא גומרים את השיחה כמו שצריך. דיברנו שעה רק לצורך העניין. כל כך צמא, כל כך צמא. תשובה. זו רק דוגמה אחת. יש כל כך הרבה עיכובים. למיתו של דבר. מי שנמצא בדרך ארץ, ודאי ברמות מפותחות כמו שציינתי כעת. ודאי וודאי שהמהלך הטבעי הוא לבנות את הקומה הנוספת. למה הוא לא בונה את הקומה הנוספת? אז אני מזמין אתכם עכשיו לפי התור, לפי א' ב', להגיד כל אחד את הסיבה שעולה בדעתו. אני מבטיח לכם שאנחנו נמצא פה סיבות נפלאות. עשו לו שאלה? אז אני אומר, לא שזו שאלה, אבל את התשובה אתה ודאי יודע. זה לא קל, זה לא קשה להשיב על השאלה הזו. רק מה, למה לפעמים אנחנו לא... מעניין. למה על פי רוב אנחנו לא משיבים לעצמנו על השאלות שאנחנו שואלים? אתה יודע למה? למה אנחנו לא משיבים על השאלות שאנחנו שואלים? אנחנו שואלים אחרים. למה אנחנו שואלים אחרים? מה קורה? למה? מה? לא. אנחנו חכמים כולנו בחייך. למה אנחנו שואלים? את מה שאנחנו יודעים. זאת אומרת, בעצם אתה יודע את התשובה, ואתה רוצה לקבל אותה גם במקום נוסף. ככה אתה אומר. אבל למה יש את הרושם הזה? כאילו אנחנו צריכים לשאול מישהו אחר. מה, מה? רוצים לפתור את עצמנו אחריות של אחי. זה מעניין מאוד. גם זה נכון. נכון. למה? בסדר, זה מה שהוא אומר, אנחנו לא יודעים. יש גם לפעמים שלא יודעים. לפעמים זה לפתור מאחריות. לא מספיק מאמינים, זה מה שאמרנו, רוצים אישור על מה שאנחנו יודעים, אבל לא מאמינים. נכון. כן? עוד סיבות? מי שרוצה להגיד משהו נוסף? מה? אבל למה קשה? מאיפה נובע הקושי עד כדי לגלגל זה לפתחו של אחר? למה? מה, מה? כלומר? טוב, זה עוד אותו עניין. אבל כשאני שואל בעצם, אני נותן זכות קדימה למי? לא, בעצם השאלה אני מראה שאני נותן זכות קדימה בעצם לספק, נכון? כשאני שואל שאלה, אני בעצם נותן זכות קדימה למה? זאת אומרת, כשאדם שואל שאלה, הוא בעצם מדגיש את מה שהוא לא יודע, נכון? זה דבר מעניין. עכשיו, בואו ניתן לכם תיאור מעניין. רגע, אני מקווה קודם שזה הובן. צריך להבין. כשאני שואל שאלה, רגע, אני לא מבין, איך זה יכול להיות, כן? איך יכול להיות שהאדם הזה, שרק אתמול ראינו אותו כך, עכשיו הוא עושה כך, אני בעצם נותן דגש על מה? על התמיהה. אז אני לא פנוי, אני לא פנוי לתשובה. כי אני מדגיש יותר מדי, יש לומר כאן, אני מדגיש בצורה רגשית מדי, כן? אני לא מבין, מה קורה פה? איך יכול להיות? איפה השם היה בשואה? אני נותן דגש לספק, אבל בצורה רגשית. אמרו חכמים, שאלת חכם, חצי תשובה. האם השאלה הזו, איפה השם היה בשואה, בצורה רגשית, זו שאלת חכם? לא, זו שאלת רגשן, לא חכם. ששואלים את השאלה כשאלת חכם, למרבה הפלא, השאלה היא משרתת את מי? את התשובה. באמת, כמו שאמרנו, כל שאלה שאנחנו שואלים היא בשירות איזו תשובה גדולה שמחכה להופעה. מה עושה השאלה? היא מלבישה את התשובה בצורה של תמיהה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, אבא? השאלה הזו יוצרת לא הפתוח, לב פתוח לתשובה. עבדים היינו, עכשיו זה נכנס, זה טוב. כלומר, שאלת חכם פירוש הדבר, שהיא נשאלת ככלי, כלבוש לתשובה שממתינה להופעתה. במילים אחרות, כמעט כל שאלה היא נשאלת בגלל ש... יש ציפייה לתשובה גדולה. אבל במהלך השאלה, השאלה יכולה להישאל לפעמים בצורה רגשית, שהיא מלאה בסיגים יצריים, שהיצר כאילו תוקע את האצבע שלו ואומר, תשאל בצורה מתריסה. תערער על סדרי המציאות. כן? ואז השאלה נשאלת בצורה רגשית. כשהשאלה נשאלת בצורה רגשית, התשובה הפנימית מקבלת נוק אאוט, מכה חזקה, ולא נשמע קולה. אז זה נהפך לספקנות. לא לספק, אלא לספקנות. זה מצב אחר. או יותר נכון, מחץ הספק. ספק מאוד מעיק. אחרי, מה שאני רוצה להגיד הוא... אוי, סליחה, אני מקווה שלא תיקחו את זה באופן אישי. עכשיו קצת הפרזתי, אבל אני עכשיו רוצה לחזור למה שאמרתי בהתחלה. כן? למה אנחנו לא משיבים על שאלותינו? אני לא רוצה, חס ושלום, אני לא רוצה להגיד לא לאייל ולא למי ששאל פה את השאלה, שהם לא משיבים לעצמם בגלל שהם שואלים בצורה רגשית. אבל אני רוצה להגיד שמשהו מזה יש גם פה. אנחנו צריכים להתרגל שהשאלות שלנו אסור להם להיות שאלות מטריסות. עכשיו יבוא מישהו פה ויגיד, כן? מי ששאל את השאלה, וגם אייל, בצדק, מה, אני מטריס? מה, אתה מטריס? חס ושלום. אבל בדקי דקות, אבל לא, לא. אבל די שאתה לא מטריס, ודאי שאתה לא שואל את השאלה מתוך התרסה, אפילו אתה מחייך שאתה שואל אותה, אתה שואל אותי עם המון ענביים, לב פתוח. אבל אני רוצה לומר שבכל זאת, השאלה נשאלת בהדגשה, או כאילו, נו, מה תגיד? תראה איזו שאלה קשה יש לי. איך זה יכול להיות שלא חוזרים בתשובה? אנשים בעלי דרך ארץ. איך זה יכול להיות שלא חוזרים בתשובה? אל תשאל את השאלה בצורה כזו. אל תיתן לשאלה משקל כל כך גדול, עד כדי לחסות את העולם בחושך. השאלה היא כל כולה לצורך התשובה. אין תפקיד אחר לשאלה. זה נקרא קושייה. קושייה זה בלשון מקשה ללדת. קושייה זה צירי לידה, זה הכל. ברגע שאנחנו מנתקים את השאלה מההקשר של צירי לידה, ונותנים לה ערך תכליתי, או כאילו היא מטרה בפני עצמה השאלה, אנחנו מאבדים את התשובה. אנחנו מאבדים את התשובה. ואז זה מסוכן. אותו עובר שרוצה להיוולד, ברגע שאנחנו לא מבינים שצירי הלידה זה בעצם רק מקדם את המעבר שלו בפרוסדור, לצאת לאוויר העולם, ברגע שצירי הלידה נתפסים בעינינו כמשהו רע, אז לא מתקדמת הלידה. העובר נשאר בתוך הבטן, ולפעמים, חס ושלום, גם מת בתוך הבטן. דבר, חס ושלום, גם בתוך הבטן יכול למות. התשובה יכולה למות בתוך בטננו. צורת ההבאה של הספקות והשאלות, היא קובעת איך יהיה תהליך הלידה, אם בכלל יהיה. האם התינוק יצא לאוויר העולם? האם הוא ימות בבטן? האם הוא ימות במהלך לידתו? האם הוא יצא אבל מחוסר איבר? האם הוא יצא משופר ומלובן במילוי איברים ויזכה להתקיים לאורך ימים? מה יהיה גורלה של התשובה? תלוי מאוד באופן של צירי הלידה. באופי הקושייה, בסגנון שלה. כדאי לחשוב על הדבר הזה. אני אומר לדעתי שאם אנחנו שואלים את השאלה הזו את עצמנו, אם השאלה הזו היא נשאלת אצלנו מכוח התשובה שממתינה לצאת, יש סיכוי טוב שאנחנו גם נענה על השאלה. עכשיו, אני לא מטיף ללימוד עצמי עם עצמנו בלבד, במקום חברותה. כי באמת מצד האמת, עכשיו אני כאילו עושה סלטה. אין? אני עושה סלטה ואומר ככה, מצד האמת, קשה לנו בעת ובעונה אחת גם לשאול וגם להשיב. לכן אנחנו זקוקים לחברות. אנחנו צריכים צד אובייקטיבי. שלא חווה עכשיו את מסע השאלה, והוא משוחרר להתבונן על השאלה מנקודת מבט. אנחנו צריכים את זה, זה נכון. זה נכון. זה נכון. אבל מבינו לאום את זה, הוא קיבל את כל התשובות לשאלותיו משני כליותיו, שנעשו לו כשני רבנים. למה כתוב כשני רבנים? נעשו לו שני כליותיו כשני רבנים. למה שני רבנים? רב אחד שואל ורב אחד משיב. זה הכליות שלו. הכליות שלו יתגלה בהם גם הצד השואל וגם הצד המשיב. זה נקרא שני רבנים. והיו נובעות ומלמדות את התורה. גם השאלות היו נובעות וגם התשובות היו נובעות. זה מדרגת אברהם אבינו. כן. כן. לא, זה רק בא לומר לך, אתה שואל על דברי חז"ל, על מסכת יומא, שאם לא הייתה ניתנת תורה, היינו לומדים צניעות מחתול וגזל מלמלה. ולפי זה יוצא, שאם לא הייתה תורה, לא היינו יכולים ללמוד מעצמנו, אלא מקור הלימוד היה מבעל חי. מישהו רוצה להשיב על שאלתו? איך צריך להבין את זה באמת? מישהו רוצה להשיב על שאלתו? האם באמת יש הכרח להבין כפי שאתה אומר? שהיינו יכולים ללמוד מוסר רק מבעלי חיים, אבל לא מעצמנו? ומה הכוונה? לא הייתה לנו את ההתחלה. למה שלא הייתה את ההתחלה? אם לא הייתה ניתנת תורה, לפחות דרך ארץ הייתה נשארת לנו. אז למה צריכים ללמוד מיונה? מה? לא, לא, למה צריך להניח, למה, אתה רוצה להגיד שגם היא הייתה מתקלקלת, היינו לומדים מן הטבע. מה אתה אומר?
זאת אומרת שבגלל שהטבע כביכול מייצג את המוסר האלוקי.
אלוקי?
כביכול האלוקות נמצאת בטבע, המוסר, זה אידיאל של המוסר.
רגע, רוצה שתשיב על השאלה, בוא נתמקד. הוא אומר, לכאורה לפי המדרש הזה, אם לא הייתה ניתנת תורה, היינו לומדים דרך ארץ רק מבעלי חיים ולא מעצמנו. תשובה אחת, כפי שאתה אמרת, כאשר האדם מתקלקל בדרך ארץ, בכל אופן יש לו אפשרות ללמוד עדיין מן הטבע. זו תשובה אחת. כך הוא רוצה להסביר ולתרץ את דברי חז"ל מסכת יומא. מה אתה אומר? מה הכוונה היינו לומדים צניעות מחתול?
אם לא הייתה תורה, זאת אומרת שהטבע הוא, אנחנו צריכים ללמוד כי הוא הכי טוב, הוא הבריאה שנעשתה, אני לא אסביר.
למה הכי קרוב? למה שאדם שנברא בצלם אלוקים הוא לא יהיה קרוב? אז אתה רוצה להגיד שוב שהאדם הוא מקולקל, זה מה שרוצה להגיד. יש להניח שהאדם מתשטש אצלו קצת דרך ארץ. מה שאין כן בטבע שזה קבוע.
אין לו מי ללמוד, אין לו מקום לא ללמוד. מה שהוא רואה זה הטבע.
כן. רק רגע. טוב, טוב, זה אחד, שאלה אחת, כן? זה קל וחומר. כן, כן. קל וחומר. אם בבעל חי יש, הוא לא נברא בצלם אלוקים, אני על אחד כמה וכמה. זה הדרך של קל וחומר. נשאו צפרדים קל וחומר בעצמם. כן, יש ביטוי כזה של קל וחומר. קל וחומר מינימלי. חז"ל עושים את הקל וחומר הזה. כן, כפי שאמרתי מקודם, שהיא חלושה וקטנה, אין לה קצים ולא מושל וכו', ואין לה שכר ולא עונש של מעשיה, ואני שנבראתי בצלם אלוקים וכו'. חז"ל משתמשים בקל וחומר כמה פעמים. זה אחד התשובות. זה אחד התשובות לשאלה הזו. כן. מה? אפילו מינים, נכון, אפילו מינים, בואו ותראה את המוסר הטבעי, עד כמה הוא הכרחי, עד כדי כך שהוא מצוי אפילו בנמלה, אפילו בבריאות השפלות, כן? נכון, זה אפילו. אם לא היינו מקבלים תורה, היינו יכולים ללמוד אפילו, לא שאין בך את זה, אבל בואו ותראה עד כמה המוסר מקיף את כל המציאות כולה. אל תחשוב שהוא מצוי רק בך, אבל במציאות כולה הוא חסר. אלא בוא ותראה עד כמה הערך הזה הוא יסודי, מקיף וחובק כל, עד כדי כך שהוא מצוי אפילו בטבע. נכון. זה לראות את מרחב ההתפשטות של המוסר הטבעי. כן? לראות שזה שפת המציאות ממש. והריבונו של עולם רוצה פה ללמד אותנו שהערך הזה הוא מלוא כל הארץ. וכל מה שנותר זה רק לבנות עליו את הקומה הנוספת. באופן כללי, איך בונה הפירמידה? פירמידה בנויה באופן כזה, או משולש, שלמטה יש לנו את המרחק משתי הנקודות למטה הוא הכי גדול, ולאט לאט זה הולך ועולה. אבל למטה, מה זה מציין, המרחב הגדול למטה? זה מציין את ה, הייתי אומר, את המצב הכי פופולרי, הכי רווח. דרך ארץ, זה בתחתית המשולש. ככל שעולים, זה הולך ומצטמצם עד יחידי סגולה בראש הזה. אומר לנו המדרש, דרך ארץ מצויה בתחתית המשולש. זה לא מצרך יקר ונדיר, עד כדי כך שתאמר, מה אכפת לי אם אני אפגע בדרך ארץ? תדע לך, אם אתה פוגע בדרך ארץ, אז אתה מאבד את היסוד של הקיום, שמצוי בכל המציאות, כמו האוויר שפזור בכל, כמו המים שמצויים בכל מקום, כמו מצרכי היסוד הבסיסיים ביותר. זה בא לומר לנו שמוסר טבעי זה מצרך יסוד. מצוי בכל, יסוד קיום המציאות. לך ותמצא אותו בדומם, בצומח, בחי, מדבר. אתה יודע, בכל מקום. אני חושב שזה באמת הערה חשובה, מה שאתה אומר. כן. הערה חשובה. כן. מה?
מילה אחת על עולם הטבע. אני לא כך הבנתי מה לימוד המוסר פה, כי אני לא מבין איזה מוסר יש שם. כי הרי בעלי חיים שמטפלים בעבודות שלהם, ויש בעלי חיים שאוכלים את עבודות שלהם. יש כאלה שאוכלים אחד לשני, ויש חיים אחד למושא.
כן.
הם לא פה עושים פה, זה כמו שהם לא מוסר ממרצה. אז זה לא שהם, החיות שאוכלות את העבודות שלהם, הם לא רעות מהחיות שהם.
אבל לפחות תלמד, לפחות תלמד, אתה אומר ככה. אתה אומר ככה, מה יש פה איזה ביג דיל ללמוד מן הטבע? מה יש ללמוד מהקוברה? כן, כזו אכזרית, ככה זורקת את הזה שלה בעיניים של הקורבן, וחונקת את הקורבן, האנקונדה הזו, כן, וזה. מה יש ללמוד? מה יש ללמוד מן האריה? ראית איך הוא משסע את הזברה? אני אגיד לך מה אפשר ללמוד מהאריה. אני אגיד לך מה יש ללמוד מהאריה. אז אני אגיד לך מה יש ללמוד. נו, מה תגידו? מה יש ללמוד? יש דרך ארץ בפעולה של הזברה, של הקוברה? מה הדרך ארץ בפעולה של האריה שאוכל את הזברה? איזה דרך ארץ יש בזה? איזה דרך ארץ יש בזה?
זה מקיים את האריות.
זה מקיים? זה מקיים את העריות, בסדר. ולגבי צורת ההרג, מה אתם אומרים? איך הוא משתדל להרוג אותה? איך הוא, איפה הוא עושה את זה? כן. רק מה לעשות שהזברה מתנגדת? אז הוא תופס לה בזנה, מה יכול להיות? מה אפשר לעשות? אם הזברה הייתה ילדה טובה. אז אני נותן לה פה בצוואר, באמת הוא רוצה רק בצוואר. יש לו את האינסטינקט הזה להתלבש על הצוואר, בשנייה אחת. שחיטה למהדרין. ישר. שתי סמנים, טק, חותך לפה, נגמר הסיפור. הורג אותה בחמש שניות. אבל היא מתנגדת, מה נעשה? אז יושבים עליה ארבע לוויות מאחור, מה לעשות? הם כל כך מצטערים מהעריות, לא היו רוצים לעשות את זה, אבל יש פה איזה שיבוש בתוכניות, מה לעשות? אבל בכל אופן, הוא מכוון לעשות את זה בצורה המהירה ביותר. יותר מזה, האם הוא אוכל יותר מזברה אחת והורג לשם הרגה? ודאי שלא. ברגע שהוא שבע, הזברות יכולות להסתובב לידו בכיף, הוא מחייך, מבסוט, מגרה זבובים מהעיניים, מבסוט, אין שום בעיה, שום בעיה. גם בפעולות האכזריות, פעולות ההרג, מה שנקרא, אפשר למצוא המון דרך ארץ. המון דרך ארץ. מה זה הנקולוגי, כן? ראית אפילו סרט שמסבירים שם בעדרי הגנו. לא, זה בתאו, בתאו האפריקני, יש עדרים עצומים. ובעדרים האלו עצמם, יש הרבה ולדות בתקופת הלידה. יש המון המון ולדות. חלקם של הוולדות הן חלשות. והם מעכבים את התנועה של העדר. כתוצאה מהעיכוב של תנועת העדר, הם לא מגיעים למרחבי מרעה מספיקים כדי לקיים את כל הפרטים האלו. לפעמים זה 10,000 פרטים בעדר אחד. מה עושים האריות? הם מזנבים בנכשלים, כן? ואז אותם נכשלים, הם לא מעכבים את העדר. אז העדר מתקדם מהר יותר, מגיע למקורות מים, מגיע למרעה יותר עשיר, וככה הם מתקיימים. ככה יראו. דבר מדהים הדבר הזה. נו, אז מה נגיד? יש המון דרך ארץ גם פעולות האלה. בסדר. בכל פרט כזה אתה תוכל למצוא את הדרך ארץ. המכונה הטבעית היא דואגת לקיום, זה בסדר גמור. אז אפילו בפעולות כאלה. אפילו בפעולות כאלה. ובלי יותר מדי פלפול אפשר למצוא את זה ערכים לא פשוטים. ערכים רציניים מאוד. כן. אתה הולך קדימה. טוב, תראה, הם חכים לנו פה הרבה הפתעות. אחרי שנניח את היסוד הזה שאמרנו, אחרי שנניח את היסוד הזה שאמרנו כאן, כן, של הידיעות הטבעיות, או דרך הארץ, מה שנקרא, אנחנו נוציא מזה כמה וכמה מסקנות מפתיעות מאוד. מפתיעות מאוד שמשפיעות אפילו, משפיעות אפילו על לימוד התורה. שאנחנו שבועים בתוך הקונספציה הטבעית, התפיסה הזו חודרת עד הקודש. הסכנה הזו חודרת עד הקודש. זאת אומרת, גם במקום, בית המדרש, גם במקום שכזה, ששם כבר נשמע קולה של תורה, שם זה המקום של המוסר האלוקי. כאשר המעגל הטבעי חודר לתוך בית המדרש, בגסות, וקופה את עצמו על הקודש, למרבה הפלא, הוא מקצץ את הכנפיים של התורה. ואפילו שאתה לומד דברי אגדה, למרות שלאגדה יש כנפיים, אגדת כנפיים, כן? למרות שיש לה כנפיים, אתה מקצץ לה את הכנפיים הטבע. באלה פלאים. עד שיבוא ברנר ויגיד לנו, באספת פועלים ב-1923 לכפירתם, שם ביישוב יבנל, לפני פועלי האזור שם, הרבה שנים חלפו מאז, הוא אומר להם, מצאתי בתנך וגיליתי, ששלושה דפים בלבד הם רלוונטיים לתנועה הסוציאלית שאנחנו מקימים. שלושה דפים בלבד. פאה, לקט, שכחה, לא תגזול, לא תרצח, המוסר הטבעי. אבל כל המוסר האלוקי שגנוז בכל פסוק ופסוק, לא עניין אותו. הוא קפה את הטבע על התורה. ומלא, התורה לא הראתה לו. כן? לא נתגלה לו שאר הרוח. הקומות העליונות, פשוט קפה את המוסר התורה. אבל מה לנו, ברנר, נעזוב. אפילו בתוך הקודש, בלימוד הלכה, בלימוד אגדה, בלימוד מדרשים, בפלפולי תלמוד, אתה יכול להיות פשוט טבע ולא יותר מטבע. אז איך לומדים אגדה? איך באמת אדם שיש לו רק טבע לומד אגדה? איך הוא לומד אגדה? הוא לא מניח, הוא הופך את הידע הזה למשהו שמשרת את עולם הטבע שלו. עוד ידיעות, או לחזק דרך ארץ שיש בו. הוא מקבל מזה את הדברים החיצוניים בלבד. מפלפולי הלכה, למשל, הוא רק נהנה מהאינטלקט שבזה. זה משקיט את סימונו האינטלקטואלי מבחינה טבעית ושכלתני. אבל זה לא חושף לו את עומק הקדושה שבפלפול. זה לא חושף לו את דבר השם שמופיע בהלכה הפסוקה. וזה לא מראה לו את שאר הרוח ואת העתידנות המקסימה של המדרשים. את כל העומק, את כל הקדושה הפנימית של המדרשים. זה לא מראה לו. למה תעמוד בחוץ? הוא עומד בחוץ, מחוץ לקודש. זה מה שקורה שהטבע נכנס לתוך בית המדרש ושולט על מגמת הלימוד. זה אחת המסקנות המפתיעות, המרעישות, שהרמח"ל מדבר עליהן. ואני פעם שעברה הזכרתי לכם, אמרתי, שדברי הרמח"ל, שאתה מרמז עליהם בפסקה הבאה שלא הגענו לעדיין, דברי הרמח"ל הם מסתמכים על אותו ניסיון קשה וטראומטי שהיה לרמח"ל עצמו. כאשר הוא מגיע לפרנקפורט, זוכרים בשיעור הראשון שאמרתי? כאשר הוא מגיע לפרנקפורט ונכנס לבית המדרש ששם, הוא כותב מכתב נרגש לרבו. בלי נדר, אם מישהו יזכיר, אני אשתדל להביא את זה בשבוע הבא את המכתב, שמופיע באגרות רמח"ל לפני דורו. ושם הוא כותב מכתב לרבו, בזו הלשון, הזכרתי את זה כבר פעם שעברה, למרות שקשה לי לחזור על זה, ואני אגיד זה עוד פעם. קשה לי לחזור את זה מפאת התמיהה העצומה שדבר כזה יכול לקרות בעם ישראל. והוא כותב, אני נמצא פה בישיבה הגדולה של פרנקפורט, ויש פה 300 תלמידי חכמים שמפלפלים בגמרא מבוקר ועד ערב, וטעמה דקרה של מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם ליראה אינם יודעים, אלא מחלים כל ימיהם בהבל ופלפולים. אם אנחנו יודעים מי 300 התלמידים האלו, 300 התלמידים של פרנקפורט. אתם מבינים מה זה הישיבה הגדולה שבפרנקפורט? כל אחד שם שם בכיס הקטן את גדולי הרבנים שלנו. בחילה, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, לרב הכי גדול שמלמד פה. הוא שם אותו בכיס הקטן פה של השקלים, ששמים כאן, פה בכיס הזה. כך הוא שם אותו. מבחינת ידע. מבחינת ידע. מבחינת עומד וחריפות. מי ישב שם? מי זה ה-300 האלו? תקראו קצת על פרנקפורט דה מיין, על הישיבות האלו שהיו באותו זמן של רמח"ל. מה זה הישיבות האלו? זה ישיבות נוראות. מעלים את זכרם בכל מיני ספרים, ואתה רואה פשוט שאתה שומע על הישיבות האלו. והרמח"ל לא נמנע מלומר. 300 תלמידי חכמים, שמבלים ימיהם בהבל ופלפול, וטעמה דקרה מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם נראה אינם יודעים. לאור זה, כנראה על בסיס זה כך שמעתי מהרב חנן פורת פעם, שהוא רוצה לקחת את האיגרת ובעצם לומר שההשראה של אותה חוויה של רמח"ל שימשה לו כדי לכתוב את הפסקה הבאה בהקדמה, ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם. זה ההתבוננות שהרמח"ל מתבונן על מרחב היהדות העכשווית שלו בתקופתו, והוא סוקר אותה מקצה ועד קצה. וזה המסקנות העגומות שהוא מגיע. המסקנות העגומות שהוא מגיע, זה בעצם התיאור של העזובה הנוראית של שדה המוסר. כאשר העזובה הזו, מנוהלת על ידי שתי קטגוריות בעם ישראל. אחד זה בעלי השכל, שלמרות שיש להם שכל להעמיק ולהביא את הטבע למצב הדרוויניסטי הבא שלו, להתפתחות החדשה שלו, במה הם עוסקים? בטכנולוגיה, בפיזיקה, בביולוגיה. ואת החומר הגולמי של המוסר הטבעי הם משאירים ככה. זה קטגוריה אחת של אנשי החולין שסוחבים לכיוונים של פיתוח המדעים. אחרי זה הוא מדבר על הסכלתנים בעולם היהדות, שהם כבר נוגעים בתכנים היהודיים. לכאורה יש כבר יותר סיכוי. הם קרובים כבר לדגל. אבל גם הם, שהם עוסקים בדגל, שהם עוסקים בלימודים של קודש, הם מקצצים את כנפיהם כמו שאמרנו עכשיו. והקטגוריה השלישית שהוא מתאר אותה זה גסי השכל. אלו אנשים שלא נתברכו, כן? לא נתברכו ביכולות שכליות גבוהות, והם ודאי וודאי שטובעים בביצה הטבעית של המוסר הטבעי, עד כדי כך שראוי להם השם גולמי חסידות, כן? כמו שהוא מתאר אותם כאן, גסי השכל, כן? כל מיני תיאורים שהוא מתאר כאן, תיאורים לא סימפנטיים, לא נעימים. זה שלושת הקטגוריות. בעלי השכלתנים משני המינים, שכל החולי, השכל, כן? בעלי השכלים שיושבים בבית המדרש ולומדים, וגסי השכל. נמצא שבכל מקרה, המוסר נעזב. החומר הגולמי הזה של הטבע המוסרי אין ידיים אמונות שמטפלות בו, פרט לאותם מעטים שהוא אומר, אך מעטים מעטים יהיו מן המין הזה, אשר ייתנו עיקר עיונם על ענייני עבודה. אלה אותם המעטים שבכל דור בדור, משתדלים להשיב עטרה ליושנה. זה מה שעשה עטרת המוסר ליושנה. זה מה שעושה הרמח"ל בספרו, זה מה שעשה רבי ישראל מסלנט בייסוד תנועת המוסר בכלל, והרבה צדיקים גדולים ועצומים עושים את זה בכל דור ודור. אם בכתיבת ספר משל עצמם, אם בלעורר על לימוד ספרי מוסר שכבר נכתבו. בכל דור ודור יש את המעטים האלו שבזכותם, הם הלב הפועם, הם הלב הפועם של שושלת המוסר היהדותי, כפי שהוא מופיע בתורה, המוסר העמוק, המוסר הגבוה, כן? הם הלב הפועם. והם מזכירים בכל דור ודור, מזכירים בכל דור. זה התפקיד. אבל התייחסתי דרך השאלה שלך, באמת לדברים שיבואו בהמשך, אנחנו נראה אותם במקומם, כן? כפי שהרמח"ל מתאר את הדברים, למד אותם. אבל, כן? מצאנו מקום לדבר על זה בכל זאת, כי באמת העיתוי הוא מתאים לכך. אז הרווחנו קצת, כן? מאיזושהי צפייה קדימה, אל הפסקאות הבאות. יש עוד איזו שאלה על עניין זה. אז בואו נראה טיפה קדימה. טוב, כל זה היה מעין הקדמה, אבל באמת, באנו לחזור ונמצאנו, לומדים דברים חדשים, ברוך השם, אין בית מדרש בלא חידוש, וטוב שכך, טוב שכך. ברוך השם, לא עצה לנו הדרך. אז אני חוזר על מה שלמדנו עד עכשיו בקריאה, ונמשיך משם. אמרנו חבר, חיבור זה לא חיברטיב, ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם, ולא מסתפקים בהם כלל. סליחה שאני שוב עוצר פה, אבל כנראה שפשוט בשיעורים הקודמים לא שמנו לב, כן? להערה פה, שימו לב, רוב דבריי, מה אומר כאן? כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני אדם יודעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. מה אומר לנו הרמח"ל? תדעו לכם. בהמשך הוא אומר שהתועלת מן הספר שלו יכולה לעבור רק על ידי חזרה והתמדה. למה על ידי חזרה והתמדה? למה על ידי חזרה והתמדה? למה דווקא על ידי חזרה והתמדה? כלומר, אם הספר הזה בעצם בא לדבר על קומות העל של המוסר היהודי, אז למה צריך לחזור ולהתמיד? הרי החידוש גלוי לכל. למה חזרה והתמדה? חזרה והתמדה בהכרח זה פעולה שצריכה לעשות כנגד מה? כנגד שחיקת המבט שבאה מכוח המבט הטבעי, נכון? תחשבו על זה. עכשיו אני רוצה ללמוד מי אתה אדם. אז אני מסתכל עליך ואומר, רגע, אתה מוכר לי. פגשתי אותך השבוע. כבר שבועיים אני מכיר אותך. תראי כמה קשה לי להכיר אותך, יכירות יותר עמוקה. כי אני מיד נדבק לצדדים המוכרים לי כבר, נכון? עכשיו, אם אני אחזור ויתמיד עליך, אני אכיר אותך לא עומק. אבל מה אני שומע? כשאני נפגש איתך, אני צריך לחזור ולהתמיד. למה? כי כשאני פוגש אותך, יש פה שתי מופעים. יש את המופע שכבר נקלט, נכון? ויש את המופע שעוד לא נקלט אצלי. אז אתה מופיע כל פעם מחדש, אתה לא מופיע עם מה שלא גליתי עדיין. אתה מופיע עם כל השכבות, נכון? יפה מאוד. וטוב שכך. כי אני רוצה לקלוט אותך על כל הרבדים. כשאני לומד פסוק, אני רוצה ללמוד אותו גם ברמת הפשט, גם ברמת הדרש, גם ברמז וגם בסוד. אבל אני רוצה שכל הרבדים האלה יופיעו בתוך, אני רוצה אבל שזה יופיע דרך החומר הגולמי שנקרא פסוק. כל מפגש לי עם הפסוק הגולמי, אני רוצה שישתקף לי ארבעת הרמות. אומר הרמח"ל, הספר הזה שאני כותב, להבדיל מספרים אחרים, הוא לא ספר של ניצוצות וברקים, שלוקח את החידוש, מבודד אותו מהפשט, ומציג אותו ככה. לא. הספר שלי, רוב רובו, פרט למקומות בודדים שהרמח"ל מרמז עליהם, שיש בהם איזה צד של חידוש, שאוזן לא שמעה, כן? באמת, איזה טיול החלל, כן? איזה נטישה של קרקע כדור הארץ המוכרת והשגרתית, פתאום איזה מראה כזה עצום. וואו, את זה עוד לא ראיתי. מקומות בודדים, יש חידושים מן הסוג הזה. רוב רובו של הספר הוא דרך ארץ טבעית, הוא מופיע במופע של דרך ארץ טבעית, לצורך העניין שתבינו על מה מדובר, כאשר הוא מדבר על מידת הזהירות, שאני לומד את ההגדרה של מידת הזהירות, אני שומע שם את הרובד הטבעי, יתבונן ויתפקח, האם טובים דרכיו אם לא, מי לא יודע שזהירות זה? להיזהר. אבל כאשר תחזור ותתמיד, ותשאל מה ההבדל בין להתבונן ולפקח, מה תגלה? שהפסוק הזה מדבר גם על מה? גם על רובד יותר פנימי של הזהירות. כלומר, אם תסתפק רק בדחף הטבעי של המוסר הטבעי, הפסוק הזה יתגלה לך באיזה פנים? רק בפנים הטבעיות. ותראה שם רק את הצו הפשוט, הטבעי המוסרי של צורך הזהירות. להסתכל בדרכים, לא להתעקע בעמוד, לראות מה יש לפניך, לא ליפול לתחבור. אבל אם תשאל את השאלה בחזרה והתמדה, מה ההבדל בין להתבונן ובין לפקח? מה ההבדל בין מעשיו? מה ההבדל בין דרכיו? מה ההבדל בין משמוש? מה ההבדל בין פשפוש? פה בהכרח תיכנס כבר לרובד נוסף. אבל רמח"ל מצידו מביא לך את הדברים בכל הרמות שלהם. והוא רוצה שתהיה ניזון מכל ארבעת המדרגות, גם הפשט, כדי לחזק את הדרך ארץ הטבעית, שגם היא צריכה חיזוק. אבל לא תימנע מלרדת לדרש, לדרישת האמת העמוקה של הזהירות, זה נקרא דרש. ולא תימנע מן הרמז, שזה כבר רמיזה על עומק הזהירות, אנחנו כבר קרובים ללב ליבה של הזהירות, עד שתגיע לסוד, שזה עצם הזהירות עצמה. אז אני מביא לך את זה בכל הרמות. איזה שיטה, איזה דרך. ותבינו, למה אני ככה מדגיש את זה? כי יש ספרים שמביאים את החידוש בלבד. החידוש באופן מנותק מן הרמות, כן, הקודמות. זה כמו לאכול, כן, אבא שלי, לא, אבא שלי דווקא עושה אחרת. כלומר, כשאתה אוכל פרי, תאכל אותו עם הקליפה. אבא שלי מקלף את הקליפות, כן? הוא רגיל לקלף מכל דבר את הקליפה. גם המלפפון זה ברור, הרבה עושים את זה. אבל גם העגבנייה, גם השסק, גם... כל דבר הוא מקלף את הקליפה. לא, תאכל עם הקליפה. תאכל את הלחי עם הסובין. הלחי עם הסובין זה לאכול את הפרי עצמו, שזה הדרש, עם הדרך ארץ. תאכל את זה ביחד. הרמח"ל מאכיל אותנו את כל ארבעת המדרגות ביחד. נכון שהוא לוקח בזה סיכון כמו שהוא עצמו הוא מזהיר. תדעו לכם, אני נותן לכם בתוך הלחם גם סובין. אבל אל תקבלו לסובין בלבד. אל תלמדו את הדבר כמשהו שמחזק את דרך הארץ שלכם ותחשבו שזה הכל. תלמדו בדבריי עוד. כי אני צפנתי בדבריי חדשים גם ישנים. גם את הישן שזה דרך ארץ, אבל יש פה חידוש עצום. יש את מימד העומק. כל המטרה שלנו בלימוד הזה, זה באמת לחשוף את מימד העומק של הדברים, ולהראות איך ארבעת המדרגות מקופלים, ואנחנו עושים מטבע הדברים יותר דגש על הדרש, על הרמז, על עומק המידות. אבל הכל נמצא פה בפנים. אולי זו הערה הפדגוגית, בלי ששמנו לב בכלל, והתנצלתי שפעם שעברה לא עברתי על זה, ועברתי על זה ככה, איך אומרים, בלי לשים לב, אבל עכשיו זו הזדמנות לגבות את חובנו, הנה. כן? כשאמרנו, נקרא את הביטוי הזה עוד פעם, איפה זה בא לי? הנה, כי לא תמצא ברוב דבריי, אלא דברים שרוב בני אדם יוטעים אותם ולא מסתפקים בהם כלל. כן, רוב דבריי צומחים מהקרקע הפשוטה של דרך רץ, אלא שהם הולכים ומתנסים למדרגות עליונות מאוד של מוסר אלוקי. וחובתך להשתמש בכל כלי הפיצוח כדי לחדור לפנים, לכל הרמות היותר עמוקות. כן? וזה המזון. כאשר תשיג את כל הרמות כולם, זה המזון ש... נפשך תיבנה ממנו, כן? הנפש תיבנה ממנו דווקא מתוך הבניין המדורג הזה של דרך ארץ קודמת לתורה ועל גבי הבניין התורה כולה. נעצור כאן.